איתנו עכשיו אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, בוקר טוב.
שלום, בברכה.
החיסול הזה בטהרן, שהוא די משמעותי, ראש פרויקט הגרעין של איראן, כמה הוא צריך להטריד פה שמה מישהו יעשה פעולת נקם?
הוא צריך בהחלט להטריד. האיש הוא איש מפתח, איש משמעותי בתוכנית הגרעין החשאית של איראן. כי לאיראן יש שתי תוכניות גרעין, אחת מוסוות כתוכנית אזרחית והיא גלויה ומפוקחת, והשנייה שעוסקת בנשק עצמו ובהרכבתו על טילים, היא תוכנית חשאית שאותו מוחסן פרחי זדה עמד בראשו ב-30 שנים האחרונות. האיראנים מתכוונים להגיב. כשחיסלו את קאסם סולימני בתחילת השנה, בינואר, האמריקאים לקחו אחריות על ההתנגשות. הפעם אף אחד לא לקח אחריות, אבל מבחינת האיראנים יותר מדי כיוונים מצביעים על ישראל, ולכן האיראנים עומדים היום בפתי שלוש דילמות. נגד מי להגיב, אני חושב שהדילמה הזאת כבר נפתרה להם, מה לעשות ומתי לעשות.
תשובה לא נקבל, כי מתי וכלפי מי ואיפה הם לא יספרו לנו עד שזה יקרה, נקווה שזה לא יקרה. השאלה, אם לאיראן, במצב הנוכחי שלה, עם משבר כלכלי רפואי קשה מאוד, האם היא מסוגלת לעשות משהו שהוא מעבר לחוץ, משהו שהוא מחוץ לגבולותיה, למעט באמצעות הפרוקסים למיניהם, דרום, צפון?
תראה, הפרוקסים נבנו בדיוק בשביל התרחישים האלה. אבל איראן באמת נמצאת בדילמה. היא מרגישה שהיא חייבת להגיב, יותר מדי פעמים היא נתקפה. גם על סולימני התגובה לא הייתה מספיק חריפה. התפריט שלהם הוא מאוד גדול. הם יכולים למשל להתקדם בתוכנית הגרעין, לסלק את הפקחים, לפרוש מה-NPT. הם יכולים להפעיל את הפרוקסי שלהם, כמו שאמרת, את חיזבאללה, או איזה מיליציות מסוריה, או אפילו החוטים מתימן. והם יכולים לפגוע בשגרירויות ישראליות, הם עשו את זה בעבר, בשנות ה-90 של המאה הקודמת זה הצליח להם, בבואנוס איירס.
בניין הקהילה היהודית שם.
לפני כ-10 שנים הם נכשלו בבנקוק, בניו דלי. יש להם רשת טרור עולמית, ונושא העיתוי הוא גם מעניין, הם לא רוצים לעשות את זה מוקדם מדי, כי הם חוששים שטראמפ, שעדיין 53 ימים יהיה בבית הלבן, ינצל את התגובה שלהם אולי לעשות את מה שהוא הציע לפני שבועיים.
אבל סביר להניח שבמקרים כאלה כשמגיבים לא מגיבים מיד, לוקח זמן, מתכננים את המקום ואת היעד הבא.
נכון, ואני אומר במקרה הזה מאוד סביר שהם ידחו את זה כדי להיות כמה שיותר קרובים לסוף הקדנציה של טראמפ, 20 בינואר 2021, כדי שטראמפ לא יספיק להורות על תגובה, לתגובה האיראנית.
השאלה, אם בתקופה הזו של 50 וכמה ימים, מי שחיסל אותו בטהרן, לא ינצל את העובדה הזו שיש חלון זמן, שאפשר לעשות עוד כמה פעולות כאלה?
תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא שותפים, לא אתה ולא אני, לתכנונים המבצעיים, אני חושב
אנחנו גם לא יודעים מי המדינה שעשתה את זה, כידוע.
נכון. ולכן אני מעריך שגם כמו שאמרת על האיראנים, מבצע כזה דורש תכנון ארוך, מודיעין מצוין, שיתוף פעולה בין מי שמבצע למישהו אחר שעוזר לו. ולכן אני מעריך שאם האיראנים לא יגיבו, אז זאת אולי הפעולה האחרונה שממשל טראמפ נותן לה ברכה.
בהחלט. עכשיו, כשמדינה עושה דבר כזה, ואנחנו הרי לא יודעים מי המדינה שעשתה את זה, הכל עמום, אבל כשעושים דבר כזה, כל הצמרת יודעת, משתפת פעולה, ראש ממשלה לא ממדר שר ביטחון ולהפך, נכון?
כן, יש לישראל מנגנונים שיודעים לקבל החלטות בנושאים כבדים מהסוג הזה, נושאים שאמורים אולי לשנות מגמה אסטרטגית של איום על ישראל,
אבל אתה מבין למה אני שואל את השאלה? אני שואל את השאלה לנוכח המציאות המורכבת שבה שר ביטחון וראש הממשלה נמצאים ביחסים פוליטיים מאוד עדינים. לכן שאלתי, האם אירוע כזה, אם מתרחש במדינה כמו ישראל, על ידי מדינה כמו ישראל, הפוליטיקה בצד במקרים כאלה מן הסתם?
בדרך כללי בצד, כשהייתי ראש אמן, ישבתי בישיבות שבהם ראש הממשלה ושר הביטחון לא היו מאותה מפלגה. הם היו יריבים פוליטיים, אם זה אולמרט וברק, וגם אחרים. וכאשר עומד נושא כזה כבד על סדר היום, בוחנים מצד אחד את התועלת בפעילות, ומצד שני את הסיכונים. ובדרך כלל, בדיונים האלה, הם דיונים בפורומים מאוד מצומצמים, ראש ממשלה, שר ביטחון, שר או שרת חוץ,
ראש מוסד,
ראש מוסד, ראש אמן, ובזה פחות או יותר נגמרת הרשימה, על הדיונים המעמיקים, בסוף זה גם לפעמים מובא לקבינט הביטחוני-מדיני, אם הנושא מספיק כבד.
אבל שם בטח בקבינט השאלה היא עקרונית, ולא שאלת בלי עיתוי ובלי מפרט טכני מה הולכים לעשות. אני רוצה לבוא אותך ברשותך, אלוף ידלין, לסיפור הצוללות. הסיפור הזה שמסיר את המערכת כבר ימים ארוכים, בעקבות הקמת אותה ועדת בדיקה. כמה חשובה ועדת הבדיקה הזו, כשהמערכת המשפטית בדקה את מה שהיא בדקה, היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, כבר אמר יותר מפעם אחת, גם קבע זאת בחומר כתוב, ראש הממשלה לא בעסק הזה. ועדת הבדיקה הזו היא פוליטית, או שהיא באמת נועדה להוציא לאור השמש את מה שאולי לא הצליחו לחקור?
ועדת הבדיקה הזאת היא הרע במיעוטו. זאת אומרת, היא אולי הטוב במיעוטו. אבל היא לא מספיקה. יש פה בערך 7 סוגיות, שכולן נוגעות בסוף יותר בכלי שיט, אבל גם בצוללות. והם כולם מתחילות מאותו משרד בירושלים, והם כולם נגמרות באותה מספנה בגרמניה. מדובר על צוללת שישית, על צוללות 789, על כלי השייט, על מכרז כלי השייט שבוטל, על הדרישה לספינות נגד צוללות שלא היה צורך בהן, על המספנה בחיפה, על הצוללות לגרמניה, וגם סוגיה של מניות. כל הסוגיות האלה יוצאות מאותו מקום ומגיעות לאותו מקום, ולא נבדקו בהיבט הזה. כל מי שסביב ראש הממשלה נחקר, וגם חלקם הגדול הוא עמד לדין. ולכן להערכתי החקירה לא מוצתה, ואם ראש הממשלה חושב שאין כלום, כי לא היה כלום, הוא הראשון שצריך לבקש ועדת חקירה. כדי שכולנו באמת מאוד מאוד נשמח, שקודש הקודשים של מדינת ישראל לא פשטה בו שחיתות או חס וחלילה משהו.
ואם קרה משהו שיתופל, לא, כן, אני אגיד לך, מצד שני, אתה רואה את ראש הממשלה נינוח, לא באמת מתרגש, לא תוקף כל כך את ועדת הבדיקה הזו, כי אולי הוא באמת יודע שלא דבק בו רבב, בטח אחרי שהנושא הזה נחקר לעומק, אז מה כבר יכולה ועדת בדיקה לגלות יותר, כשהוא באמת אולי יודע, לא עשיתי כלום, שהוא פסול. אתה לא רואה אותו...
אני שמתי לב שהוא תקף את הוועדה.
מהיבט הפוליטי, בגלל...
הוא לא רק תקף את הוועדה, הוא גם נסע, הוא שחרר אינפורמציה שבעבר לא הייתה עוברת צנזורה צבאית, לא הייתה משוחררת, שהוא נסע לסעודיה כדי להסיט את תשומת הלב. אבל באמת ראש הממשלה לא צריך לדאוג יותר מדי מהוועדה הזאת, כי הוועדה הזאת איננה יכולה להביא עדים, להכריח את העדים להגיע.
אין לה שיניים בקיצור.
והיא לא תוכל להגיע להערכתי לחקר האמת. זה בדיוק הסיבה שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט. ואז שזה... כולנו נשמח מאוד שראש הממשלה יצא נקי.
עד שזה יקרה, ייקח עוד הרבה זמן וזה לא יקרה, ודאי לא בקונסטלציה הנוכחית. נסתפק בזה, אלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה, שבוע טוב.
שבוע טוב ובוקר טוב.